להלן שיעור מפי ראש ישיבת סום האום העיניכם, כבוד הרב שלמה אופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח לפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
כל תורה בליקוטי מוהר"ן זה לבנות את כל המוח מחדש, להוציא את כל הביוב, את כל הצינורות ביוב, לזכך אותם, לנקות אותם, לתאר אותם, לתאר אותם, לתאר אותם, לתאר אותם, כי על ידי שמתבודד הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות. איפה זה כתוב? מי שימצא ספר שכתוב כזה דבר על כל התעניות והסיגופים והגלגולי שלג וכל הייחודים העליונים שכל המקובלים כתבו והרשש כתב, ויש מלא ייחודים, ייחודים של פדיון, יש ייחודים שלמים בעץ חיים על פדיון, יש ייחודים של פורים, איך כל המטרה להגיע לביטול. אמר רבנו וסודר את הכל במשפט אחד, יכול להגיע לכל הביטול של הטייבס, כל הביטול של המידות הרעות, על ידי התבודדות. ומישהו אחד ימצא מקום נוסף שכתוב כזה דבר. שעה ביום שאנחנו מתקשרים אל השם בהתקשרות של פנים בפנים, שזה נקרא התבודדות, שאדם מדבר עם השם. כשיש לאדם יישוב הדעת לעשות התבודדות כל יום, כל יום, מדבר עם השם, הוא יתחיל לראות שיוצאים לו כאלה דיבורים שלא נאמרו ולא נשמעו בעולם מאז נתלו המאורות. כזה מתיקות כזו שהקדוש ברוך הוא מנשק אותו ממש, ישקן עם נשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין, ממש כך. הוא ירגיש את האהבה הנוראה של השם אליו. הוא עשוי להשתגע מאהבת השם, הוא לא יאמין כמה השם אוהב אותו. יש לו דיבורים של כאלה נפלאים, כאלה דיבורים. אז הדיבורים האלה הם הנשמה שלו, מזה נהיה נשמה. מזה ממש יש, כל רגע יש לו נשמה יתרה. כי יש אפיקורסים, כופרים, שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות, שחייב שיהיה עולם. כלומר, ברגע שחייב שיהיה עולם, זה למה זה נקרא כפירה? זה בדיוק הרעיון, שזה כאילו יכול להתקיים לבד. כאילו אין שולט בעולם. זה כמו המפץ הגדול, התיאוריה של הכופרים. כל מיני תיאוריות בריאה למיניהם שנשתרשו בדעות כוזבות במשך כל הדורות על ידי פילוסופים והוגי דעות ואנשי אשכולות גויים למיניהם, במרכאות כמובן, שסברו שהעולם הוא מחויב המציאות. אומר רבנו הקדוש, ולפי דעתם הרעה המשובשת נדמה להם שיש על זה ראיות ומופתים. רואים כאן עם מושג מופתים, רואים שההסבר הזה של המפץ הגדול וכולי זה לא משהו חדש, תמיד היה כל מיני הסברים איך נוצר עולם. רק מה, הם סברו שזה נוצר מעלה וזה מחייב המציאות. חז ושלום. ממנהג העולם, אבל באמת הבל לפצה פיהם. כי באמת העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. כי רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות. זה מאוד מעניין שרבנו בסוף יוליך אותנו למקום שהוא יגלה לנו שבאמת בסופו של דבר העולם הוא כן מחויב המציאות. אבל זה השתלשלות. כלומר, באמת באמת העולם הוא אפשרי המציאות. אבל לאחר מכן שקרו דברים מסוימים שאני יכול להגיד כבר מראש, שעם ישראל עלה במחשבה תחילה, ונוצר כבר תכלית לבריאה, אז העולם הוא הופך להיות מחויב המציאות. זה שוב, מחויב המציאות, כי זה עלה ברצונו התברך לברוא אותו. אז עכשיו ניחה לקדוש ברוך הוא שנברא העולם, וזה רצונו, אז העולם הופך להיות מחויב המציאות. אבל רבנו יסביר את זה ממש איך זה מסתדר, כי עדיין אנחנו בסופו של דבר מבינים בסיבה ובתוצאה ובתכלית שהעולם הוא, ברור שהעולם הוא אפשרי המציאות. כי גם היום הקדוש ברוך הוא יכול להחליט, אני מחזיר את העולם לטוב עבור, אני הוא קודם שנברא העולם, אני הוא לאחר שנברא העולם. אומרים את זה כל בוקר, בלעולם יהיה האדם, יראה שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת ודובר עמית בלבבו, שם כל העולם הזה זה הכל שם מלא אמונה ויראת שמיים וממש כל התכלית נמצאת שם. כי באמת העולם הוא לא אפשרי המציאות, כי רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות, אבל כל העולמות עם כל אשר בהם הם אפשרי המציאות, כי הוא יתברך ברעם יש מאין. זאת אומרת, אם העולם הוא הכרחי המציאות, אז הוא לכאורה יש מיש. אבל השם יתברך ברא את הכל יש מאין הגמור, כלומר, לא היה כלום, כלום, כלום. היה תוהו ובוהו שזה עין הגמור. והשם יתברך ברא את העולם מעין הגמור. וביכולתו וכוחו ואפשרותו יתברך, היה לבוראם או שלא לבוראם. ובכל רגע ורגע יש לו את הכוח להחזיר את הכל אחורה. זה פשוט. ודרך אגב, זה, התורה הזו זה כזה שיעור באמונה, כי זה כזה מרים את המוח, זה כזה מרים את הלב, זה כזה נותן ברור של המדמה, שאדם, שמי שמבין את זה באמת של זה, בעומק של זה, בחדות של הדברים, הוא מזכך את המוח מכל מיני דמיונות, מכל מיני מדמה, וזה עושה את הכל יותר, שם את הכל במקום. ממש ככה, רבנו שם כאן את כל ה... תוהו ובוהו של המוח שיש לכל אחד מאיתנו, שם את הכל במקום וממש עושה סדר במוחין, במגרות של המוח. על כן בוודאי כל העולם ומלואו אפשרי המציאות, אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום, שהעולם הוא מחויב המציאות חס ושלום. רבנו כל כך חרד מאפיקורסות כזו, מחשיבה כזו, שהוא מרבה להגיד את הפחד הזה של חס ושלום כבר כמה פעמים. דע, שזה נמשך מחמת שבאמת אתה, שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, אתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. הוא בבחינת מחויב המציאות. כי כל העולם ומלוא, הכל לא נברא אלא בשביל ישראל. נשמע מאוד גזעני, אה? באמת היהדות, המושג של גזענות זה מושג של להפריד אומה ולהרים אותה מאומות אחרות. במטרה להתנסות על אומות אחרות ולמגר אותם ולשלוט בהם, אבל אצל עם ישראל, בתורת ישראל, המציאות של עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, המציאות הזו של לכאורה גזענות היא מציאות שאנחנו אמורים להיות אור לגויים. מכיוון שהרחמנות נמצאת אצלנו והתורה נמצאת אצלנו והחיבור האלוקי נמצא אצלנו והקדוש ברוך הוא זה הטוב הגמור, מדרך הטוב להיטיב, אז אנחנו אמורים להיות אור לגויים. אז מצד שאנחנו אור לגויים ואמורים לשפר את העולם, להיטיב עם העולם, לקרב את העולם אל האמת, אז אנחנו נקראים עם הבחירה, עם סגולה. ויותר מזה, זה רק יהודי שמתחיל לקיים תורה ומצוות ומתחיל לסגר לו כל מיני שאלות במוח, להיפטר אצלו, והוא מתחיל להבין את העומק, אז הוא מתחיל להבין איך באמת יכול להיות שעם ישראל זה כל תכלית הבריאה. ומכיוון שעם ישראל זה כל תכלית הבריאה, ועם ישראל מורכבים מ-60 ריבו נשמות, אף על פי שיש יותר נשמות במציאות, רק שהנשמות מחולקות, ולכולת נשמה אחת למעשה שהיא מחוברת לכמה נשמות, והיא נקראת הנשמה העיקרית, המרכזית, אבל היא מחוברת לכמה נשמות, אבל בסופו של דבר יש רק 60 ריבו נשמות של נשמות ישראל בעולם, כנגד 60 ריבו אותיות שבתורה. ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, וכולם מושרשים באבות הקדושים, באמהות הקדושות. והמילה ישראל כולה, יש בה 5 אותיות, אבל היא מכילה את כל האבות והאימהות. היוד זה יצחק ויעקב, השין זה שרה, הרש זה רבקה ורחל, האלף של ישראל זה אברהם אבינו, הלמד זה לאה, כל הארבע אימהות שהם שורשי נשמות ישראל, וכל השלושה אבות נמצאים בתוך המושג הזה שנקרא עם סגולה, שנקרא נשמות ישראל. אז למעשה יוצא דבר מאוד מרומם ומרומם כל יהודי, ומצד שני מאוד מחייב כל יהודי, כי יוצא מכאן שכל נשמה בפני עצמה היא תכלית הבריאה. לכן המשנה בסנהדרין אומרת, לעולם יאמר אדם, בשבילי נברא העולם. איך יכול להיות שהיהודי עומד ואומר, אתה יודע, מוישה, דוד, יצחק, אתם יודעים? כל העולם נברא בשבילי. זה לא בא מצד ההתנסות והגאות, אלא מצד האחריות של העולם, שבעצם יכול להיות שכרגע העולם עומד במצב מאוד מאוזן של, שלא יודעים מה לעשות עם העולם, 50%, 50% לכאן, או לחריב או לקיים מצד המעשים הטובים, המצוות, מצד העבירות, ובא אחד ועושה מצווה גדולה, ומכריע את כל העולם לכף זכות, או להפך חלילה, כף חובה, על ידי מעשה לא טוב. לעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם. זה משפט שאם המשנה אומרת אותו, זה לא כתוב בראשית חוכמה. בספרי מוסר, ספרי מוסר רגילים, זה כתוב במשנה במסכת סנהדרין, נכתבה על ידי גדולי התנאים, לעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם. כלומר לעולם, אני תמיד צריך להגיד בשבילי נברא העולם. התנא רצה לעורר אצלנו את גודל האחריות שבשבילי נברא העולם, וזה בעצם כל המסקנה של תורה נ"ב, זה בשבילי נברא העולם. המסקנה המחייבת האמיתית של תורה נ"ב זה שלעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם, שכל העולם הזה נברא בשבילי. וכשאנחנו אומרים בשבילי, זה גם יושבי קרנות שהוא יש בו נשמת ישראל, גם אם היא נשמה מאוד מאוד נמוכה, מאוד מאוד נמוכה, נגיד שהיא מאוד קרובה כבר לעולם הגשמי, נגיד, לפי הספירות, נגיד היא נמצאת בעולם הכי נמוך, שזה עולם היצירה, והיא נמצאת בספירה הכי נמוכה, שזה מלכות דה מלכות דה עשייה, העולם הנמוך ביותר זה העשייה שקרוב מאוד לקלי לעולם הגשמי, אבל עדיין הוא נאחז בתוך עולם הנשמות, בתוך נשמות ישראל, ועדיין זה נקרא הנשמה שהיא במכלול נשמות ישראל, וגם הוא קם בבוקר וחייב להגיד, נשמה שנתת בי תאורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אף על פי שהוא ביכולת ההשגה שלו מאוד מאוד נמוך, אבל גם הוא חייב לומר, בשבילי נברא העולם, לעולם יאמר אדם, לעולם, זה מין חיוב, לכאורה חיוב הלכתי, שאדם צריך להגיד, בשבילי נברא העולם. אז רק מי שלומד את תורה נ"ב מבין מה זה בשבילי נברא העולם. על כן בוודאי כל העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות, אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום שהעולם הוא מחויב המציאות, חס ושלום? דע שזה נמשך מחמת שבאמת אתה שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, אתה בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. כי כל העולם ומלואו הכל לא נברא אלא בשביל ישראל כידוע, וישראל מושלין בעולם. זה שישראל מושלים בעולם, זה לא מצד הצבא והכוחנות, או המספר שלנו, או הכמות שלנו, או היכולות שלנו, אלא מבחינת האמת, המציאות שלנו היא מתווה את המציאות של העולם. כל מה שקורה בעולם, לטוב ולרע, הכל קשור בנשמות ישראל. כלומר, האחריות של העולם נתונה על הכתפיים של כל יהודי. כמובן שככל שיש ליהודי חלק אלוה הגדול יותר, וברור שיש הבדלים, ככל שיש ליהודי נשמה שנאצלת ממקום גבוה יותר, אז קשורים אליו יותר נשמות, והאחריות שלו על העולם היא יותר כבדה ויותר משמעותית. בשביל זה להיות צדיק זה לא דבר כל כך פשוט, זה אחריות שהרבה צדיקים שאלו באמצע חייהם, ריבונו של עולם, תוריד ממני את הדבר הזה, אין לי כוח לזה. אין לי כוח לגודל האחריות הנוראה הזו. עדיף להיות אדם פשוט, מה אני צריך את האחריות הכבדה הזו להיות צדיק כזה גדול, ולהיות אחראי על כל כך הרבה מצבים מציאות של עם ישראל. שכל כך דברים שקורים בעולם, הצדיקים האמיתיים לוקחים על הגב שלהם את האחריות. מי מנהל את העולם? עם ישראל מנהלים את העולם. מה הכוונה? לא, שוב, לא מהצד השלטוני, לא מצד המרות, אלא מצד המציאות הרוחנית של עם ישראל. ככה נראה העולם. ודרך אגב, יש לזה כאלה הוכחות היסטוריות, שכשעם ישראל, בכל הדורות של ההיסטוריה, מצבו הרוחני היה טוב, העולם היה שקט ורגוע. ותשקוט הארץ 40 שנה, זה מושג שמדבר על העולם כולו. כשבעם ישראל יש פריצות, יש שפך הקדושה, אז יש צרחות וצעקות, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. כשאין פריצות, אין יצעניות, אין צבחה ברחובותינו, אין מי שצועק וצורח שיש צרות, שיש אסונות, שיש מתים. כי כל העולם ומלואו, הכל לא נברא אלא בשביל ישראל כידוע, וישראל מושלין בעולם, ועל כן בוודאי אתה, אחר שנעצרו ונבראו נשמות ישראל, כביכול הוא יתברך, מוכרח לברוא לקיים העולם. אחרי שהייתה כבר החלטה אלוקית של האור האלוקי, של מציאות השם יתברך, חי החיים, לברוא את נשמות ישראל, כי מי שעלה במחשבה תחילה זה נשמות ישראל, בראשית ברא אלוקים, ראשית תבואתה, זה עם ישראל שנקראים ראשית. אז ברגע שיש החלטה של הבורא יתברך מצד הטוב שבו, להציל את נשמות ישראל, אז נברא העולם. מכיוון שעלינו במחשבה תחילה, אז למעשה נברא העולם. כי על מנת כן, האציל נשמות ישראל, כדי לברוא בשבילם כל העולמות. איזה חיזוק זה מצד האחריות שיש לכל יהודי. כל העולמות, אין קץ עולמות, נבראו בסופו של דבר בשביל נשמות ישראל. נצלו זה נבראו, רק מכיוון ש... שהכל התחיל מעולם האצילות, אז זה נקרא נאצלו. כי באמת כל הנשמות בהתחלה, הם נאצלו מהמאציל. המאציל, השם יתברך, שהנשמות הכי קרובות לאצילות, אבל הם השתלשלו לעולמות נמוכים יותר. אבל כולם לכאורה מושרשים, זה דבר מאוד מעניין ש... שבאמת באמת בשורש כולם מושרשים בתוך עולם האצילות. רק משתלשלות העולמות, הנשמות כביכול התחלקו לארבע עולמות. אבל המחשבה של שעם ישראל עלו במחשבה תחילה, זה הכל היה, זה נקרא נאצלו. מכיוון שהקדוש ברוך הוא נקרא המאציל. המאציל זה הבורא. רק אנחנו רגילים יותר להשתמש במילה בורא ונבראים. בשורשו הכל זה אחד, אבל זה היה חייב להתחלק ולרדת כדי לברוא את כל הבריאה העצומה והמורכבת והנוראה הזאת. אז גם בשורשים למעלה היה סוג של ירידה כדי להגיע עד לעולם הגשמי. זה הכל מתחיל מעולם האצילות. אי אפשר לתאר איזה ירידה נוראה זה לעולם הבריאה. אי אפשר לתאר איזה ירידה זה לעולם יותר נמוך, שזה עולם היצירה, שזה עולם המלאכים. ואי אפשר לתאר איזה ירידה נוראה זה לעולם העשייה. ואחרי זה, אחרי עולם העשייה, שזה הכי קרוב לעולם הגשמי, שזה הגלקסיות והכוכבים והירח וכל המערכות, שגם היום אנחנו מבינים שהיא לא ניתן לספור אותם. מבחינה מתמטית אי אפשר לספור את הכמויות של כוכבים וגלגלים, אי אפשר לספור את זה. אי אפשר לספור. באמת, באמת אי אפשר לספור. אין על זה עוררין בשום ידיעה של המדע שאפשר לספור. אין הערכה למספר הכוכבים, כשבעצם העולם הזה שלנו זה בין הכוכבים הקטנים ביותר. בתוצאה האחרונה ודאי שיש מספר וידוע רק לשם יתברך, נכון? הכוונה היא שזה כל כך כל כך כמויות גדולות שהמוח שלנו והיכולת שלנו כבר לא יכולה להכיל את המספר הזה. כלומר, אם תנסה להכניס את המספר הזה לתוך ממד מתמטי, אתה לא תגמור. כי במושגים הגשמיים שלנו אנחנו מאוד מוגבלים מלהכיל מספר כזה. אי אפשר לנו להכיל כזה מספר. בדיוק, יפה מאוד. זה בדיוק הנקודה של החיבור הדק הזה בין שיא הגשמיות לרוחניות. וזה ממש דק, זה באמת קשה להבין את זה. אתה אומר דבר נכון, מצד אחד, אם אתה אומר שאין מספר, אז זה צריך להיות משהו רוחני. אבל אחרי הכל, הכוכבים הם בסופו של דבר הם משהו גשמי, זה צריך להיות להם איזשהו מספר. הכוונה היא שאנחנו לא יכולים להשיג מבחינה מתמטית את מספר הכוכבים והעולמות למעלה. כל שכן העולמות העליונים, שמדובר במלאכים ושרפים ואופנים, שזה ידוע מספרי, מספרי הקבלה, פרקי החלות, שזה מספר שלא ניתן בכלל לשער אותו. אין מצב שיש מספר כזה. כלומר, מספר כזה מבחינת היכולת של המוח להכיל. כמה שהמוח שלנו ענק, וכמה שהנשמה של כל אחד יכולה להכיל דברים נוראים, את המספר עצמו אי אפשר להכיל. נכון, אבל אפילו בלא התחדשות. בלא זה שבכל יום מגודל המורה הנורא נשרפים רבבות של מלאכים בכל יום. נשרפים כלא היו. מלאכים שכל אחד מהם זה יותר מכל המציאות של הבריאה שאנחנו מכירים. אבל בכל זאת זה נקרא שאין מספר. עובדה פשוטה, שכשמדברים עם אנשי מדע על מספר הכוכבים, אף פעם לא מוצאים תשובה, כי אין אפילו יכולת הערכה בדבר הזה. הכל זה בשביל הפעולות פה. זה הכל בשביל ישראל. זה מה שאמרנו בתחילת השיעור, שהעולם הזה, האפיקורסים והכופרים טוענים שהוא מחויב המציאות. רבנו הקדוש בא להגיד לנו שרק הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, אבל כל העולם וכל הבריאה זה רק אפשרי המציאות. רק מה רבנו עכשיו מחדש? שמכיוון שהקדוש ברוך הוא דרכו הוא כולו טוב ודרך הטוב להיטיב, ועלה במחשבה תחילה לברוא את נשמות ישראל, בשביל נשמות ישראל נבראו כל העולמות. אז יוצא שכאילו כביכול, לכן הוא אומר בבחינת, שעכשיו זה בבחינת מציאות, שהעולם הוא באמת הכרחי המציאות. עוד הפעם, העולם הוא לא הכרחי המציאות. עכשיו שנוצרו נשמות ישראל, הוא בבחינה כזו של הכרחי המציאות, שהוא חייב להיות. למה הוא חייב להיות? כי הוא חייב להיות אמצעי לשרת את נשמות ישראל, כדי להביא את העולם כולו לתיקון. כי עצם המציאות שהעולם נברא, זה סוג של קלקול. למה זה סוג של קלקול? עצם המציאות שהיה עין ונהיה יש, כי העין הגמור זה כאילו אחד. וברגע שנוצר יש, זה כביכול עם אלף קווים מתחת, כי אסור להגיד שזה כך, זה רק כביכול, נוצר מצב של שניים, כאילו המעציל, הבורא והנאצלים. אז עצם העובדה שנהיה חילוק וחלוקה, מה זה גורם? זה גורם מקום לטעות בדיוק. זה גורם שאנשים יטעו, כן, יופי. כי האמת היא אחת והשקר הוא כמה. ואז נוצר הצורך בבחירה, בדיוק. אז היה הכרחי ליצור את הבחירה כדי להרים את כל העולם למקום ש... כי כל התכלית זה להגיע, להביא את כל העולם למקום שהכל התחיל בו. עד כדי כך שהנשמות ישראל יהיו ממש מבוטלות בתוך האור האלוקי. אז יהיה שלום, גר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. אבל כן בוודאי אתה אחר שנעצלו ונבראו נשמות ישראל כביכול, הוא יתברך מוכרח לברוא לקיים העולם, כי על מנת כן נעציל נשמות ישראל, כדי לברוא בשבילם כל העולמות, אך נשמות ישראל בעצמן, כשנעצלו היו הם בעצמם עם כל העולמות התלויים בהם. הכל היה אפשרי המציאות, כי היה באפשרותו להצילם ולבוראם או שלא לבוראם. אם אדם יבוא ויגיד, רגע, אבל לפי סדר הבריאה, אנחנו רואים שנבראו קודם כל שמיים וארץ, עולמות גשמיים, ורק ביום השישי נברא האדם, אבל זה רק מצד האדם הגשמי. ואיפך באפיו נשמת חיים, זה נשמה שהייתה לפני נקודת האפס של הבריאה. זה פשוט, שהנשמות היו הדבר הראשוני של הבריאה. לא היה דבר שקדם לנשמות ישראל. מבחינת הנאצלים, הנבראים. אך תכף כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להציל נשמות ישראל, אז היה כל העולם מבחינת מחויב המציאות, כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל, אזי כביכול הוא מחויב להמציא העולם, כי על מנת כן אצלו נשמתן, שכל העולמות ייברעו בשבילן, והם ימשלו בכל, בהבן היטב. עוד הפעם, אני רוצה לחדד את זה, שמה שכאן, התורה הזאת, תורה נ"ב, מרימה את עם ישראל למקום כזה של גבוה, של לשלוט בעולם, זה בא רק מצד זה שאנחנו, יש לנו את הכלים להאיר את העולם, גם להאיר את העולם בעין, לעורר את העולם, וגם להאיר, לתת אור לעולם, כדי להביא את העולם למקום של קדושה, של אמת, של ביטול אל האלוקות. וזה רק נשמות ישראל יכולים לעשות. כי גוי אין לו את היכולת, מבחינת הפנימיות, להגיע לאלוקות. הוא יכול להגיע לחסדים, למעשים טובים, אבל הוא לא יכול להגיע להשגות אלוקות. השגות אלוקות זה רק נשמות ישראל. אלא אם כן הוא יתגייר, וברגע שהוא מתגייר, הוא מקבל הערה של נשמה. כי כל עוד אדם שמתגייר, אז בתוך המיק, ברגע שהוא יוצא מהמיק ושל הגיור, שמגיירים אותו, כמובן רק לאחר שהוא עשה ברית מילה כראוי, אז הוא הופך להיות כלי לקבל הערת הנשמה. כי עד עכשיו היה לו רק הערה של נפש ורוח. יש לו נשמה, אבל אין לו את הערת הנשמה. מזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים שאומרים שהעולם הוא חז ושלום מחויב במציאות, אבל באמת רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות. אבל כל הדברים הם אפשרי המציאות כנ"ל. בעיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל היה כדי שישראל יעשו רצונו. דרך אגב, התורה הזו כל כך נפלאה, איך לאט לאט רבנו מביא אותנו למצב שתכף נראה שמה כל תכלית הבריאה. כרגע אנחנו מבינים שתכלית הבריאה זה עם ישראל. אבל איך מגיעים לתכלית? כתוב בתורה נ"ב. אבל מי שלומד את התורה מהסוף להתחלה הוא מקלקל מאוד. או לומד אותה ברפרוף, או לא לומד אותה לפחות בתובנה, בהבנה, שלב אחרי שלב, הוא מחמיץ את הבנייה של המוח, כי כל תורה זה לבנות המוח מחדש. כל תורה בליקוטי מוהר"ן זה לבנות את כל המוח מחדש, להוציא את כל הביוב, את כל הצינורות ביוב, לזכך אותם, לנקות אותם, לתאר אותם. בעיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל היה כדי שישראל יעשו רצונו ושיחזרו וידבקו בשורשן. דהיינו שיחזרו ויוכללו בו יתברך. כלומר כל התפקיד של יהודי שאמרנו קודם, שכל אל העולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם, מה שהמשנה בסנהדרין אומרת, הכל כדי שבסופו של דבר אני אהיה כלול בתוך האור האלוקי. כלומר אני במציאות שלי אני מאוד רחוק מהשם. בגלל שנכנסתי בתוך גוף, שזה סק של עצמות וגידים ובשר, בתוך אור שנקרא משחד חיביה, אור הנחש, שהגוף כולו מוכה מנשיכת הנחש, ועד כדי כך שבעת חיים כתוב, שכל העולם הזה, הגשמי הזה, נקרא בטן הנחש, בטן הנחש, איזה פחד שיקראו לאיזה יהודי, אתה בטן הנחש, לא רק נחש, אתה בטן הנחש. אז לכל יהודי מצד הגוף הוא צריך להבין שכל העולם הזה וכל הגוף הזה מצד הגשמיות שלו זה נפילה נוראה שנקראת בטן הנחש. ככה כתוב בעץ חיים, בטן הנחש. שזה מפחיד לחשוב כזה דבר, בטן הנחש. אבל מה לעשות שבתוך בטן הנחש הזה נמצאת כאן בגלות נוראה, נשמה שנחצבה מהעליונים, אז קודם כל, יש עליה רחמנות מאוד גדולה, כי כשהגוף, שזה משחה דחיביה, אור הנחש מזיז אותה למקומות לא נכונים, אז איזה צער נורא זה. איזה צער נורא זה. זה כמו, אי אפשר אפילו לתאר ולתת דוגמה של משל הדבר הזה. זה ממש כמו לקחת מלך ולזרוק אותו בתוך פח אשפה. אז בעצם התפקיד של כל יהודי, בסופו של דבר, מצד האחריות הכבדה של לומר בשבילי נברא העולם, המשנה אומרת לעולם יאמר אדם, אף פעם לא חושבים על זה, שהמשנה דורשת שכל היום נגיד את זה. מה הכוונה נגיד? נחשוב, נתבונן בזה, שבשבילי נברא העולם, הגודל האחריות הכבדה שיש עליי, שאני צריך להגיד בשבילי נברא העולם, שאני יכול ברגע אחד להכריע את העולם, או לכף חובה, או לכף זכות. מחויב המציאות, זה חייב להיות. זה הכוונה, חייב להיות. האם חייב שיהיה פה ספר? לא. האם חייב שיהיה אבנים, עצים, צומח? זה רק אפשרי, זה לא חייב. כי עובדה שאתה רואה שזה דברים שקלים ונגמרים. בני אדם אפילו, שהם יצירי הבריאה, קלים ונגמרים בסוף. יש חברה קדישה. האדמה שדורכים אליה דורכת עלינו לאחר 70 שנה, 80, 120. אבל מי נשאר לנצח? רק כוח שהוא מחויב המציאות, לא אפשרי המציאות, וזה רק השם יתברך, שהוא נקרא מחויב המציאות. ועל כן אז דייקה, כשעושין רצונו נכלל עולם מבחינת מחויב המציאות כנל. עכשיו כשאני כבר עושה רצונו, כל עם ישראל משתדלים לעשות את הרצון האלוקי, אנחנו הפכנו להיות מחויבים של המציאות. כי אנחנו, אם אנחנו באמת לכאורה דבוקים ברצון, אז אנחנו כאילו מבוטלים אל דבר שנקרא מחויב המציאות. אז מי שמבוטל הדבר הופך להיות הוא עצמו. אז אנחנו הופכים להיות מחויב המציאות. איזה אהבת ישראל יש פה, איזה הכנעה יש פה, שמסתכלים על כל יהודי ומבינים שהוא מחויב המציאות. כי יש לו בכוח את היכולת להיות מבוטל עד הסוף אל השם יתברך, אז בעצם כל יהודי שאני מדבר איתו הוא חלק אלוה ממעל ממש. אז איך אני יכול לפגוע ביהודי? איך אני יכול לחשוב עליו רע? אם הוא מחויב המציאות, אם הוא יכול בתוך כמה שנים, ויש כאלה שקנו עולמה בשעה אחת, להיות מבוטל אל האור האלוקי ולהיות אלוקות ממש. כי בסופו של דבר הכל נשמות ישראל התבטלו באור. זה כמו שמדליקים אש לפני השמש. שרגע בסיערה. כן, בתיערה. מה מועיל האש בצהריים? כמו שהגמרא שואלת. הכל הרי מתבטל שאדם מדליק גפרור לפני השמש. מישהו מבחין באש של הגפרור? כי כל מה שעושים רצונו יותר, הם נכללים ביותר עם כל העולמות התלויים בהם בחיוב המציאות. כי על ידי שעושים רצונו יתברך, הם חוזרים ונכללים בו יתברך שהוא מחויב המציאות, ואז נכללים מהם כל העולמות התלויים בנפשם בחיוב המציאות כנל. אין הבדל בין העולם הזה לעולם הבא כשאתה בתכלית. רק שעושים רצונו. כשאתה בתכלית, אין הבדל. אבל מי יכול להגיד שהוא כבר בתכלית? מי יכול להגיד שהוא מבוטל אל האור עד הסוף? שהוא כל תנועה שלו זה אלוקות? כל מחשבה שלו זה אלוקות? כל דיבור שלי זה אלוקות? מי יכול להגיד כזה דבר? כשנגיע למקום הזה, אז באמת פחד אלוקים. זה ממש להיות אלוקים בתוכנו ממש. כאילו האדם יש בתוכו אלוקים חיים. כן, אבל אתה יודע שיש בזה מדרגות. א', יש בזה מדרגות. דבר שני, לא בקלות ייתנו לך לעשות הרצון של הבורא, כי יהיה לך ניסיונות. מי יכול להגיד שהוא מרכבה לשכינה במלוא מובן המילה? שהוא עושה כל דבר לפי הרצון האלוקי? מדויק? אז יכול להיות שאדם יכול להגיע בתנועות הגופניות שלו להיות מבוטל אל האור האלוקי. הוא בזה שהוא מניח תפילין, בזה שהיד שלו נותנת צדקה, בזה שהעיניים שלו נשמרות, בזה שהפה שלו מדבר רק מה שמותר ונכון. אבל מי יכול כבר להעיד שגם החלק החשוב ביותר, שזה המחשבה, ששמה בעצם ביטוי הנשמה, מי יכול להגיד שבמקום הזה אני מבוטל אל האור? מי יכול להתנסות ולהתגאות, להגיד שאני מבוטל אל האור במחשבה? זאת אומרת שאין לי שום מחשבה שהיא לא אור. כל המחשבות שלי הן רק אור. בדרך אגב, ברור שאפשר להגיע לזה. רק זה מדרגה נוראה, נוראה, נוראה. בדרך אגב, רבנו תכף יגיד לנו כזה סוד. אולי הסוד הכי גדול בכל הליקוטי מוהר"ן. אך לזכות לזה להיכלל בשורשו, דהיינו לחזור ולהיכלל באחדות השם יתברך שהוא מחויב המציאות, זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ביטול שיבטל עצמו לגמרי. בלזה משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר לפני האדמה. אין ביטוי לביטול כמו המילה ענב מאוד. מה זה ענב מאוד? כל אחד מבין את המושג הזה ברמות של המנטליות של החיים שהוא חי אותם. אבל מה זה ענב מאוד? זה מדרגה שאי אפשר להבין. זה ביטול כזה לאור שאין כלום, רק הבורא. אני לא רואה כלום, רק רואה את הבורא מולי. אז ממילא, מה שיקרה לי לא עושה לי שום שינוי ורושם. כי הכל זה רק הבורא יתברך. יפגעו בי, ירמסו אותי. אם אני בביטול כזה מוחלט, שאני מבין שהכל זה הבורא, אז אין מקום לכעס, ואין מקום לקנאה, ואין מקום לשנאה, ואין מקום למידת התחרות ומידת הניצחון, ובוודאי בוודאי אין מקום לתאוות ניאוף ותאוות ממון ותאוות אכילה. הכל הופך להיות עין הגמור. לא לטעות, תראו מה רבנו הקדוש אומר. כי זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי ביטול שיבטל עצמו לגמרי. יבטל עצמו לגמרי. עד שיהיה נכלל באחדותו יתברך, ואפשר לבוא לידי ביטול, כי אם על ידי התבודדות. כלומר, זה לא יאומן. רבנו מגלה לנו כאן, רבנו הקדוש מגלה לנו כאן, את סיבת הבריאה ותכלית הבריאה, ועכשיו הוא אומר לנו, נו, אתם רוצים שאני אגלה לכם איך? איך להיות מחויב המציאות בעצמך? על ידי התבודדות. על ידי שאתה מדבר עם השם. תראו מה הוא אומר, באף מקום דרך אגב, כמה רבנו מדבר בליקוטי מוהר"ן, בשיחות הר"ן כתוב, בליקוטי הלכות, כמה כתוב על התבודדות. אבל באף מקום לא כתוב מה שכתוב, מיד מה שנקרא. כי על ידי שמתבודד, הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות. איפה זה כתוב? מי שימצא ספר שכתוב כזה דבר, כל התעניות והסיגופים והגלגולי שלג, וכל הייחודים העליונים שכל המקובלים כתבו והרשש כתב, ויש מלא ייחודים, ייחודים של פדיון, יש ייחודים שלמים בעץ חיים על פדיון, יש ייחודים של פורים, הכל המטרה להגיע לביטול. בא רבנו וסוגר את הכל במשפט אחד, אתה יכול להגיע לכל הביטול של הטייבס, כל הביטול של המידות הרעות, על ידי התבודדות. שמישהו אחד ימצא מקום נוסף שכתוב כזה דבר. כי על ידי שמתבודד ומפרש שיחתו בינו לבין קונו, רבנו הקדוש הסביר למה זה. על ידי זה הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו. אין, הוא לא גוף כבר, הוא לא גוף, הוא כולו נראה גוף, הוא לא גוף בכלל. הולך ברחוב בן אדם שהוא לא גוף. הוא להיכלל בשורשו. אך עיקר ההתבודדות הוא בלילה. בעת שהעולם פנוי מתרדת העולם הזה, כי ביום, על ידי שרודפין העולם, אחר העולם הזה, כל הבני אדם, הרי רובם שוטים, רובם עובדי עץ ואבן, גם שהם לא משתחווים לעץ ולאבן, אבל רובם עובדי עץ ואבן, כי רובם עובדים בשביל כסף או תאוות או ניאוף. רובם המוח והרגליים והידיים, והכל זז אחר תכלית של לרדוף את העולם הזה. הב הב, אומר הזוהר הקדוש, כמו כלבים צורכים כל היום אב אב, עוד עולם הזה, עוד עולם הזה, עוד עולם הזה. כי ביום על ידי שרודפין העולם אחר העולם הזה, הנה עכשיו רובם ישנים, גם אלה שרודפים את העולם הזה רובם ישנים. מיד רבנו יגיד שמצד המציאות של התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, אז המציאות את כאילו הוא יגיד רק לא במילים האלה שהטריטוריה שאני נמצא בה היא זו שמשפיעה. כי הוא יגיד שהמציאות של הבני האדם שסביבי היא הופכת ממש היא בעצם מזינה את אוויר העולם. כלומר, ברגע שיש שקט בעולם ופחות רודפים אחרי התאוות, אז העולם נקי וזך שאפשר אז להתפלל ולהתבודד. ולדבר עם השם שיחה יותר שהיא בלי שנעצרים בדרך. בלי שהאוויר תמה ומלוכלך. דרך אגב, החפץ חיים היה אומר שהסיבה שהוא נהג להתפלל ותיקין, כלומר להתפלל מוקדם בבוקר, סליחה בבוקר, זה היה כי אין שקר בעולם. עדיין כולם ישנים, אין שקר. הרי אנשים קמים בבוקר, לפעמים המילה הראשונה זה כבר שקר. או צעקות, או מריבות, או מחלוקת, או השאלה הידועה למה, למה. יש בתים כאלה שהמילת המפתח, הממש, השפת אם, שכל הקירות של הבית סופגים זה למה. למה, 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 או אתה, 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 את, את. אם אדם יעשה חשבון, אלה שתמיד אוהבים, יש להם עיניים רעות וביקורת, זה בדוק. המילת מפתח שלהם זה למה ואתה או את. אם זה אישה, אתה, אתה, אתה. אם זה איש עם עיניים רעות, את, 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 ככה זה. בבתים שיש מחלוקות ומריבות, המילה הכי דומיננטית, למה אתה ואת. כלומר, כשאדם הגיע לגט, לגירושים, זה בגלל שספרו, הגיעו לרבנות, ספרו שיש מיליארד אתה, מיליארד את ומיליארד למה. זה בדוק. כי ביום, על ידי שרודפין העולם אחר העולם הזה, הוא מבטל ומבלבל את האדם מלהידבק ולהיכלל בהשם יתברך. העולם מאוד מבלבל. למה דרך אגב? אפילו המדרש כתוב, למה עולם נקרא עולם? מלשון נעלם. שהאור נעלם בו. האלוקות, המציאות האלוקית, האמת נעלמת בו. יש הרי כוכבים, ירח, מזלות, גלגלים, בני אדם, צומח, חי, מדבר, אוויר, חמצן, כל זה מסתיר את האור לכאורה. כי אדם צריך להגיע לדרגה כזו שהוא לא רואה כלום, רק את האלוקות. רק מה? יש דברים שמסתירים את האלוקות. והכי מסתיר את האלוקות זה בני אדם. רבנו אומר שהמרחיק הגדול ביותר זה בני אדם שמרחיקים את האדם מהשם. מה קבע בני אדם? בני אדם שהם לא כשרים. לא חלילה בני אדם כשרים. בני אדם כשרים מקרבים אותנו אל השם. ואפילו אם הוא בעצמו אינו טרוד, אף על פי כן, מאחר שעולם טרודים אז ורודפים אז אחר הבלי העולם הזה, על ידי זה קשה אז לבוא לידי ביטול. כי רבנו הקדוש מסביר שכל העניין של התבודדות זה ביטול. להגיע לביטול. וכשאדם מגיע לביטול אל האור, נמחקים ממנו התאוות, המידות הרעות, הכל הכל נמחק. וגם צריכים שיהיה ההתבודדות במקום מיוחד, דהיינו חוץ מהעיר בדרך יחידי. כי העיר מלאה המולה. מה זה עיר? זה שווקים, זה רחובות, זה בני אדם. אז כל העיר, אחרי הכל, הדיבורים שלנו ממש הופכים להיות סוג של מציאות של אוויר בעולם, אווירה בעולם. אפילו סליחה שבמשך הלילה כבר נרדמו כולם, אבל במשך היום יש כל כך הרבה המולה, הכל הופך להיות שוק מחנה יהודה. כלומר, תחשבו איזה צער יש לשכינה. מצד האמת, כן, ברור שהשכינה יודעת לדון לכף זכות, אבל איזה צער יש לשכינה שנשמעים במשך היום צעקות, עגבניות, תפוחץ, בטטות, בני אדם שמוצאים את גרונם בצעקות נוראות על העולם הזה, לכבוש את העולם הזה, לקנות את העולם הזה. או אנשים שהם כבר ברמה קצת יותר גבוהה, אז גם כן, כל הזמן המחשבה והחשיבה היא לכבוש את העולם הזה. כלומר, אין הסתכלות למעלה. אשרי אדם שלפחות לפני שהוא עושה איזו עסקה פיננסית, או כל מיני מסע ומתן של ממון, הוא זורק את העיניים לשמיים, אז איזה נחת רוח זה עושה לשם. איזה נחת רוח. השם אומר, נו, אולי טוב שבראתי את העולם. לפחות מסתכלים עליי קצת. על ידי זה קשה אז לבוא לידי ביטול. אז מה שהרבנו הקדוש אומר, שצריך לצאת למקום שגם ביום אין כל כך המולה וצעקות. כי המולה והצעקות של היום עדיין, אף על פי שברור שעדיף בלילה, אבל גם כשעדיף בלילה, עדיף קצת במקום נקי, שבמשך היום הוא גם כן נקי מהמולת הרחוב. כי זה משאיר רושם. וגם צריכים שיהיה ההתבודדות במקום מיוחד, היינו חוץ מהיר בדרך יחידי, למקום שאין הולכים שם בני אדם, כי במקום שהולכים שם בני אדם ביום, הרודפים אחר העולם הזה, אף על פי שכעת אינם הולכים שם, הוא מבלבל גם, גם כן ההתבודדות. כלומר, מה זה ההתבודדות? זה מכיוון שזה ביטול, בדרך אגב, רציתי רק להגיד שיש איזה מעלה מיוחדת, כשאדם גם יודע להתבודד במקום שדווקא יש המולה. כלומר, יש לפעמים מציאויות שאדם צריך גם במקום כזה לדעת לזרוק עיניים לשם וטפה אל השם. ולדבר עם השם או במחשבה או בדיבור, אפילו בתוך השווקים והרחובות, בתוך המולת בני אדם, כי זה מיני ובה, זה נקרא לעבוד את השם מתוך גבורות. כי כל מה שקורה שם זה גבורות, זה הכל דינים. ואתה מכניס בתוך הגבורות כזה עבודת השם, זיקחת את כל השוק מחנה יהודה. אם יש עכשיו בתוך שוק מחנה יהודה איזה אחד, איזה המולה יש שם? מה שומעים שם? כל היום שומעים שם שמות את העולם הזה, הב, עולם הזה. באמצע, כן, באמצע השוק, עומד יהודי ומדבר עם השם. אי אפשר לתאר מה נעשה באותו רגע. רק שרבנו לא מדבר אל מלאכים, אלא לבני אדם שצריכים לברוח מהמולת העולם. לכן הוא אומר לנו לברוח מהמולת העולם, שגם במשך היום יש המולה, אז לברוח למקום שיש פחות רעש גם ביום. דרך אגב, גם יוצא כאן שאם אדם הולך למקום שהוא נקי, אז והוא מתבודד ביום, אז זה כמו להתבודד בלילה. כי הוא הלך למקום נקי, שגם ביום אין שם רעש. נגיד, אדם הולך לאיזה יער שאין בו בני אדם. לא ביום ולא בלילה. אז אין כל כך נפקמינה אם הוא יתבודד ביום או בלילה. בהחלט זה מדרגה יותר גדולה בלילה. כי במרחקים, לא, זה יותר בלילה, כי במרחקים, בכל זאת, במרחקים מסביב, עדיין העולם יותר נקי, נכון? ואינו יכול להתבטל ולהיכלל בו יתברך, על כן צריך שילך לבדו בלילה בדרך יחידי במקום שאין שם אדם, ושם ילך ויתבודד, ויפנה ליבו ודעתו מכל עסקי עולם הזה, ויבטל הכל עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. היינו, שבתחילה ירבה בתפילות ושיחות בהתבודדות בלילה בדרך יחידי כנל, עד שיזכה לבטל זה הדבר, דהיינו לבטל מידה ותאווה זאת, ואחר כך ירבה עוד בהתבודדות הנעל, עד שיבטל מידה ותאווה אחרת. וכן ינהג זמן רב בהתבודדות, בזמן הנעל ובמקום הנעל, עד שיבטל הכל. אבל אתם שמים לב מה אמר רבנו הקדוש אומר? עד שיבטל הכל. כלומר, יש מצב שאדם הופך להיות משה רבנו. כי כל העניין של משה רבנו, או כל הלמד וב צדיקים, או כל הצדיקים שבדורות, שהיו ושיהיו, זה הכל, הכוח שלהם היה כוח הביטול. עד שיבטל הכל, שיבטל הכל, כלומר, הוא מבוטל אל האור, הוא מצליח לבטל את כל הישות. כל המידות הרעות זה ישות. זה יש. מה זה עקשנות? שאדם הוא עקשן, זה יש. הוא הופך להיות, ברגע שהוא מתעקש, הוא בא ואומר, בן אדם, אני פה, אני קיים. אני מתעקש שעכשיו אתה תפנה את הכביש. עכשיו, אם הוא לא מתעקש והולך, אז הוא כאילו עין. הוא לא קיים, הוא הלך. אבל הוא עומד באמצע הכביש עם הרכב שלו, מתעקש השני יזוז. אז הוא הופך להיות מה? יש. כי הוא מתעקש, כי הוא לא זז, כבר נהיה סביבו יש. אותו דבר אדם שכועס. אם הוא לא כועס, הכל לא מורגש. הוא לא כועס. שקט, הכל שקט, הוא הלך. נעלם. התבטל, כמו איזה דג. אבל ברגע שהוא כועס, אז הוא יש. וכל העניין זה להיות עין, לא להיות יש. ויבטל הכל עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. היינו שבתחילה הרבה בתפילות ושיחות בהתבודדות בלילה בדרך יחידי כנל, עד שיזכה לבטל זה הדבר, דהיינו לבטל מידה ותאווה זאת, ואחר כך ירבה עוד בהתבודדות הנעל, עד שיבטל מידה ותאווה אחרת, וכן ינהג זמן רב בהתבודדות בזמן הנעל ובמקום הנעל, עד שיבטל הכל. ואחר כך עדיין נשאר ממנו איזה דבר וכו'. ואחר כך מבטלין גם זה. פה רמז פה בתורה הזו, רבנו רמז בתורה הזאת, שיש לפעמים תחושה שאני כבר מושלם, והגעתי לשלמות, כי אני כולי מבוטל אל האור. אבל צריך לדעת שעדיין יהיו פה ושם ניסיונות דקים. יהיו פה ושם ניסיונות דקים. לכן הוא אומר, ואחר כך עדיין נשאר ממנו איזה דבר וכו'. אתם יודעים שתמיד שרבנו אומר וכו'. או שרבי נתן שהיה הפה של רבנו, אומר בשם רבנו וכו', זה משהו נסתר. ואחר כך מבטלין גם זה, עד שלא נשאר ממנו כלום. פירוש. כי יכול להיות אחר שביטל כל התאוות ומידות רעות, עדיין נשאר ממנו כלום. דהיינו שעדיין לא ביטל לגמרי הגאות והגסות, עד שנחשב בעיניו לאיזה דבר. כי זה כמובן הדבר שהכי קשה לבטל. הקדוש ברוך הוא נקרא שם מלאך גאות לבש. רק הקדוש ברוך הוא, כן, הוא בחינה של גאות לבש. אבל כשאדם יש לו סוג של גאות הכי נמוכה, הכי מינימלית אפילו, אז יש לו התנגשות עם השם מלאך גאות לבש, כי זה רק הקדוש ברוך הוא. עד שנחשב בעיניו לאיזה דבר, ועל כן צריכים להתייגע ולהרבות בהתבודדות הנ"ל. מעניין, אה? להתייגע. קודם כל ככה. אם רבנו אומר שזה קיים, אז אנחנו חייבים להבין שיש צדיקים שמגיעים למקום הזה, או לפחות אנחנו מבינים שבפוטנציאל, ביכולת, יש אפשרות להגיע לזה. עצם עובדה אלי חי, שאתה יודע שיש כזה דבר, אתה משתוקק להגיע למקום קרוב לזה לפחות. לפחות, להגיע לאיזה מקום, משהו במקום הזה. אני אומר שההתנהלות של הדור היא כזאת, שבאמת מחנכים פה דורות שלמים וילדים מגיל קטן לנצח. כלומר, אבא שבא הבן שלו הביתה ואומר, אבא, היום נתנו לי מכות, הוא לא יבוא יגיד לבן שלו, לא נורא, תתבטל, תנשק את זה שנתן לך מכות, תביא לו, מחר נקנה לך ופלים, תיתן לו ופלים, תאהב אותו. רואים שזה לא התנהלות חינוכית של אבא היום בדור שלנו. אבא לא בא ואומר לבן, אלא מה אבא אומר, תחזיר לו, אל תהיה שוטה, אל תהיה... נכון שהחשיבה היום היא באמת באמת לא נכונה, והחשיבה שרבנו דורש מאיתנו היא מאוד מאוד גבוהה ועמוקה וקשה להשגה. אבל לפחות בני אדם מבוגרים כמונו יכולים להגיע למקום כזה שיבזו אותנו ואנחנו דוממים ושותקים. זה לא נקרא להתבטל. כי להתבטל לרשע זה לא נקרא להתבטל. כי יש הלכות נזיקין, להתבטל זה להתבטל אל התורה, אל החוק האלוקי. יש חוקי אלוקים חיים, יש שולחן ערוך, אנחנו מתבטלים לשולחן ערוך, לא מתבטלים לבני אדם שעכשיו יגנבו אותנו. דרך אגב, אדם שבא וגונב אותי ואני אומר לו תגנוב, זה שוטה גמור. זה לא נקרא ביטול אל השם, זה נקרא הפך הביטול אל השם. כי אתה מסייע ביד עוברי עבירה. זה ברור שזה אסור. אבל אני אגיד לך, החובת הלבבות כותב מעשה, ואומרים שהמעשה הזה זה היה הוא בעצמו. יש דעות כאלה שזה הוא בעצמו. שהוא היה פעם בספינה, וכל הספינה, כל האונייה הייתה מלאה עד אפס מקום בגויים. הוא היה היהודי היחיד. והיה לו סחורה שם, בתוך האונייה. ובא ערל אחד, גוי ערל מתונף, שטף אותו בקטנים לעיני כולם. והחסיד הזה אומר, שהרגעים האלה היו הרגעים הכי יקרים שהיה לו בחיים. הרגעים הכי יפים, הכי מתוקים שהיה לו בחיים. איך יכול להיות? אתה מתונף בתינופת של גוי, של קטנים של גוי, ואתה אומר שזה... אז הוא אמר שברגע שהוא ראה שהוא הגיע למקום כזה של ביטול, שהוא לא כעס, שהלב לא כעס, הלב היה צריך לכעוס, היה צריך אפילו ממש לקום ולמות מוות של פלישתים, היה צריך ממש לקום ולרדות באדם הזה ולצעוק ואפילו לגרום לעצמו סכנה ולשמור על כבודו לכאורה לכאורה. הוא שתק, ולא רק שהוא שתק, היה לו באותו רגע השמחה שלו הייתה לו מימיו. למה? כי הוא קלט פתאום שהוא בכזה ביטול, בכזה שפלות, בכזה ענווה, שהוא ראה שהכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה השם. כמו שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל. אם מישהו מקלל אותי, הקדוש ברוך הוא אמר לו לקלל, מה אני שאני, זה רק שליח. אז הוא ברגע שהוא ראה כזה השגחה פרטית, שהוא הגיע למצב שהוא לא כועס, שהלב לא כועס על כזה מעשה מכוער ומתונף. מי יכול להגיד על כזה דבר שהוא לא יכעס בפנים, בתוך ליבו, בדקות שבדקות. הוא לא כעס, וזה שהוא לא כעס, הוא הרגיש הרגשת אלוקות נוראה. הרגשת אלוקות נוראה, הוא הרגיש מחויב המציאות, כי הוא היה כל כך בטל אל האור האלוקי, שהוא הרגיש מחויב המציאות. אתה יודע שהרב עובדיה יוסף פעם אמר לאיזה מוכר במקולת, מקולת, אדם פשוט שהיה מוכר במקולת, אמר לו, תשמע, אתה חייב ללמוד את כל הלכות נזיקין. הלכות עבדה, הלכות נזיקין. פתאום מישהו בא ואומר לו, תשמע, אני נפל לי פה כסף, או ראיתי פה שעון, איפה השעון נמצא, איך הוא נמצא, סימנים, זה נמצא בחלק של הטריטוריה של המוכר, הכסף או העבדה, הלכות עבדה, הלכות גזל, הונאה. ברור שככל שאדם הוא יותר מעורב עם הבריות, אז הוא מחויב יותר לדעת את השולחן ערוך. זהו, בדיוק. הביטול זה לא ביטול, זה לא ביטול פרימיטיבי שאדם אומר, תרגו אותי, תעשו בי מה שאתם רוצים. זה לא נקרא ביטול. להחזיק עוברי עבירה, ידיים של עוברי עבירה, זה לא נקרא ביטול. אפילו החפץ חיים שבא אותו גנב וגנב ממנו את התכשיט של אשתו, אז הוא רץ אחריו, רץ, הוא היה כבר מבוגר, והוא אמר לו, תשמע, אני לא רוצה את התכשיט, אני רק רוצה להגיד לך כמה הוא שווה, ולהגיד לך שאני מוכל לך על זה. כי הוא הבין שהגנב לא יחזיר לו את התכשיט. אז לפחות מצד אהבת ישראל, מצד אחריות של הערבות של עם ישראל, שפחות יהיה גנבים, כדי לא לצייר את השכינה, אמר לו, אני מוכל לך על התכשיט, רק תדע שזה תכשיט שעולה כך וכך, שאם תרצה למכור אותו, לא ירמו אותך. מדרגה של החפץ חיים, אבל זה... אז ככה, באופן כללי צריך לבקש על הכל, אבל אדם צריך להתמקד על מידה אחת, עד שהוא יודע שהמידה הזו התנקתה ממנו לגמרי, ואז לעבור למידה הבאה. יש בעיקרון יש 70 מידות. יש 70 מידות רעות, שבתוכם כלולים גם תאוות רעות. ואדם צריך ללכת, בתורה למדבר רבנו אומר שאם אדם מתבודד בעיקר על תאוות, על ענייני הקדושה, אז שם היסוד ושם יתוקן הכל. אבל לא כולם, הם לא כולם, יש להם השגה כזו להתבודד רק על זה, כשהוא מלא כעס, מלא קנאה, מלא שנאת ישראל. מאוד קשה. אני יודע את זה משיחות של אנשים שניסו. שלא תמיד העצה של תורה למד וב היא יכולה לפעול על כל הבני אדם. לפעמים צריך לפעול על דברים קטנים, פה לבטל את הגאווה, את ההתפארות. יש אחד שבא אליי ואמר לי, אני לא יודע מה זה. כל הזמן אני מדבר אחד בפה ואחד בלב. הוא ממש בכה, הוא לא, זה לא, לא היה שיחה, ממש שיחה של מלב אל לב. ממש בכה, אומר, אני לא יודע, אני כל הזמן, יוצא לי דיבורים שהם לא אמת. כאילו, הכל זה דיבורים של אחד בפה ואחד בלב. אז הוא באמת, כבר לפני שנתיים זה היה, והוא התחיל להתבודד על זה, ולהתבודד ולהתבודד, וזה נהיה לו ממש דיבור זך, ממש דיבור זך ונקי. אם הוא היה מתחיל לבקש כל הזמן על קדושה, על קדושה, על קדושה, ועם כל העניינים של הקדושה, אולי הכלי כדי לתקן את ענייני הקדושה, כי הוא היה צריך ללכת להילחם עם הסמך מם, כביכול, בהדרגות. לתקוף כאן, לתקוף כאן, לתקוף כאן. מה שרבן אומר בתורה למדבר, ללכת על הקדושה, זה, 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 זה לזרוק איזה פצצה אחת ענקית לתוך הסמך מם, שלא כל אחד הוא בר-אחי, לא כל אחד הוא מסוגל למקום הזה. הנה חינמי שחייבים לבקש תמיד על הקדושה. כמו שכרגע, כמו שבעצם נועם אומר, צריך לבקש על כל הדברים, שבעיקר בוערים באש בתוך הלב, אבל אדם מכיר את עצמו, ואדם יודע על מה בעיקר לבקש. אז ככה. השאלה הזו היא טובה. רבנו כאן רמז את התשובה לשאלה כאן. אפשר ממש לראות את התשובה לשאלה הזו בתוך מה שקראנו קודם. באופן כללי, אתה צריך לבטל את, אדם צריך לבטל את הכעס. שבדברים שבני האדם רגילים כועסים, אני לא כועס. גמרתי, אני עובר למידה הבאה. אני לא דן עכשיו בדקויות. בדקויות זה שלבים אחרים. כי הדקויות לא נגמרות. כי אם אדם יכול להתערף דעתו, אם אדם ילך על מידת הכעס בדקויות של הדקויות של הדקויות, הוא יגיע ל-70 שנה ולא יגמור. אז מה עם כל ה-70 מידות האחרות? אז על זה נאמר, מזה ומזה אל תנח ידיך. אלא לעבוד על מידת הכעס בדברים שרוב הבני אדם כועסים. אני רואה שאני נקי מהם, אני רואה, אני בודק, אני רואה, אני קולט, אני שומע. פלוני, מדבר כזה היה כועס. מוישה, יצחק, דוד, היו כועסים. אני כבר, ברוך השם, ריבונו של עולם, לא בגאווה, אני רק מודה לך על החסד, על הרחמים, על הטוב לב הנורא שנתת לי את היכולת לא להיות כעסן כמוהם. אחרי זה אני עובד על מידת הקנאה, לדוגמה, מידת הקנאה שמאוד קשה לתקן אותה, כי בכאלה דקויות היא מידה מאוד דקה, כי לפעמים אדם לא שם לב איך בתת מודע הוא מקנה בבני אדם. זה משהו נורא הרי. ואז לתקן את מידת הקנאה, ושוב, למקום שאדם משגת, למקום שהמציאות של הבני אדם מוכרת לו וידועה לו, כי אדם מכיר, אדם מכיר מה זה קנאה. לאחר מכן, הוא יעבור לעוד מידה, ותמיד יישארו לו פה דקויות, ופה דקויות, ופה דקויות, שלאט לאט עובדים עליהם. או, זה כבר מדרגה של תיקון הכעס. שאם השונא הכי גדול של האדם יעשה לו את הדבר הכי נורא והיום, והוא לא כועס, זה כבר, זה בטוח, בעל תעלומות יעיד אליו, מוישה, מוישה, תיקנת את מידת הכעס, זה ודאי. וככה רבנו זכה באמת. דרך אגב, איך רואים את זה? זה דבר פלא שלא שמים לב אליו. הגמרא שואלת, מי זה גיבור, מי זה עשיר ומי זה חכם? המשנה שואלת, מי זה גיבור? הכובש את יצרו. איך רואים? מה הפסוק שהמשנה מביאה? טוב ערך אפיים. מי גיבור? הוא מושל ברוחו. ממי? מלוכד עיר. כלומר, כשהמשנה רוצה להגיד, מי זה הגיבור? איזה פסוק היא מביאה? מושל ברוחו. מה זה מושל ברוחו? לא, מושל ברוחו זה כזה, זה, זה, זה כעס. טוב, ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? ערך אפיים זה הפך הכעס. טוב, ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. כלומר, רואים שכשהגמרא מדברת על ניצחון, על איזה מידה מדברת? על הכעס. אז רואים שכעס זה, כי כעס בא בדרך כלל כעס בא מגאווה, כן? יש גם כעס שלא בא מגאווה, לדוגמה, אדם לפעמים מאוד חלש. נגיד, אדם חולה. אתה לא יכול לצפות ממנו להיות נוח לבריות, בעל סבלנות גדולה, כי הוא חולה, מערכת העצבים שלו חלשה. סתם אני יכול לתת דוגמה. היה לנו מקרה עם איזו אישה מסוימת, שהייתה ממש כל היום צורחת בבית. צועקת, צורחת, משתוללת. וידוע שהיא אישה מאוד טובה. היא אישה טובה. היא אישה טובה. עם אמונה, ורגש, ופתאום נהיה לה תקופה שהיא רק צורחת, רק צורחת. וכל מיני ניסיונות ניסו לעזור לה בדיבורים וכו' ולא עזור. בסוף התברר שהיה חסר לה כמויות כאלה של ברזל בגוף, שברגע שהיא התחילה לקחת את הברזל לכאורה, את העניין הגשמי הזה, תרופה, היא התחילה להיות רגועה, והתחילה להתבטא באופן בריא. והבית שקט ונרגע. רואים כאן שלפעמים יש לנו מציאויות שמחויבות במציאות, שגורמות לנו להתנהג ככה ולעשות ככה, ואדם צריך גם לדעת לטפל בהם. לפעמים אדם שלמשל, שהוא מחליט שהוא עושה תעניות, והוא לא שם לב שהוא לא מצליח לנקות עם כל ההתבודדות שלו, לא מצליח לנקות את מידת הכעס. למה? כי יכול להיות שהתעניות האלה מחלישות לו כל כך את המצברים שאין לו יכולת בכלל לא לכעוס. אז כל האינדיקציה, כל הבדיקה היא לא בדיקה נכונה בכלל. מה שאני כביכול רוצה להגיד, שיש פה גם עניינים שתמיד טעונים בדיקה מצד הגשמיות, לא רק מצד הנשמה, הנפש, הרוח, אלא גם מצד הגשמיות. ואזי כשזוכה לביטול באמת, ואזי נכלל נפשו בשורשו, דהיינו בו יתברך. מה זה שורשו? שמתם לב? שורשו זה הקדוש ברוך הוא. מה השורש שלי? השם יתברך. ואזי נכלל נפשו בשורשו, דהיינו בו יתברך שהוא מחויב המציאות. אזי נכלל כל העולם עם נפשו בשורשו שהוא מחויב המציאות. כי הכל תלוי בו כנל. ואזי נעשה כל העולם על ידו בבחינת מחויב המציאות כנל. אתה אומר דבר כזה, אתה אומר שמכיוון שהכל יתברר במחשבה, כולהו במחשבה יתברירו. זה משפט שמופיע בזוהר הרבה, מופיע בספרי הקבלה הרבה, כולהו, הכל במחשבה יתברירו, הכל יתברר במחשבה. כי עם ישראל עלו במחשבה תחילה. ואמרנו בתחילת השיעור שבעצם הקדוש ברוך הוא רק מחויב המציאות. אבל מכיוון שדרך הטוב להטיב, והטוב הזה היה שעם ישראל עלו במחשבה תחילה לברוא את עם ישראל, אז לצורך עם ישראל נבראו העולמות. ובאמת, התורה הזו, עצם החשיבה בתוכה והלימוד שלה, הוא בעצם כבר מרים אותנו למקום של ביטול. אין מצב שאדם לומד את התורה הזו והוא נשאר במקום. אין מצב כזה. אין מצב. אפילו אם יש לו לב של אבן ומוח של בטון, אין מצב שהאדם נשאר אחרי התורה הזו במקום שהוא היה. כי היא מכריחה אותנו לחשוב אחרת. היא מרימה אותנו למקום כזה שאנחנו בכלל לא פה. כאילו, איפה לפני שעה, איפה עכשיו? אנחנו במקום אחר לגמרי. זה לא, זה בכוח, זה הכוח של רבנו הקדוש, שהמילים שלו, כמו שכתוב בשיחות הר"ן, שהספר הזה זה נורא והיום, שכל המילים שבו אפילו מזכחות את הנפש. אם עד היום חסידים רגילים מתבודדים כי אמרו להם להתבודד, אבל זה לא בא ממקום כזה עמוק של תורה נ"ב, אז ברור שזה רמת התבודדות אחרת. ברור, ברור. ברור שאחרי שאתה רואה מה זה, מה מטרת ההתבודדות, כאן יש לך ממש גילוי מילטה של סיבת ההתבודדות ותכלית ההתבודדות, שהכל, הכל, הכל זה להתבטל באור האלוקי ולהיות להפוך להיות מחויב המציאות. כלומר, כל התכלית של כל הבריאה נמצא בתורה הזו. כלומר, אחת הבדיקות שאדם באמת הוא במקום של תיקון של מידה מסוימת, זה שאדם מצליח לא להתאמץ ולא לחשוב על זה, אלא מאליו יורדים לו דמעות. כשאדם, אפילו אם זה קורה פעם בשנה, זה דבר עצום ונורא. הקדוש ברוך הוא לוקח כל דמעה וסופר אותה, והיא הופכת להיות ממש הגן עדן של אותו אדם. אני מכיר כאלה המונים שמגבילים את עצמם באוכל, אבל נהיים מזה עצבנים. מגבילים את עצמם בדיבור. מה זה שווה שאדם עושה תענית דיבור אפילו? תענית דיבור. כולם מתפעלים, לא דיבר כל היום. אבל הוא כל היום פקעת של עצבים נוראה. הוא כל היום פקעת של עצבים, כי הוא לא מדבר. זה אליה וקוצבה, זה נקרא אליה וקוצבה, זה כאילו... לא, אני אומר שאין לו כוחות נפש לזה. הוא הולך לשלב 10 כשהוא נמצא בשלב 4 עדיין, מבחינת הסולם היכולות שלו בעבודת השם. זה כבר רמה בסיסית שכל יהודי צריך מדברים על רמה הרבה יותר גבוהה, לא על רמה בסיסית שלא לדבר איחולים ולשון הרע, שזה פשוט שזה אסור. עכשיו רבנו הקדוש מחבר את מה שנאמר במשנה, רבי חנינא בן חכינאי אומר, התלמידו של רבי עקיבא, היה מעשרת הרוגי מלכות, הנאור בלילה, במהלך בדרך יחידי, מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. איך? בואו נראה. ואתה תראה פלאי פלאות. כל זה מבואר אתה במשנה הנעל בערב, וזהו. הנאור בלילה כפשוטו, דהיינו שהוא נאור בלילה, הוא מתבודד, הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו. אז זה יכול להיות עכשיו בתוך הבית שלי. לא, מה פתאום? אומר התנא הקדוש, והמהלך בדרך יחידי, היינו כנעל, שהולך בדרך יחידי דייקה. צא מהבית. במקום שאין בני אדם הולכים שם, כנעל. אני יוצא מהבית ואני מתבודד בין רחובות וסמטאות השכונה, לא מקום שאין בני אדם, יחידי, לא רק המהלך בדרך, אלא יחידי, כי אזי הוא עיקר שלמות ההתבודדות, בלילה ובדרך יחידי דייקה כנל, כי אז דייקה יכולים לבוא לבחינת ביטול כנל וזהו, הוא מפנה ליבו לבטלה, תראו איך שרבנו הפך את המשנה, מי יודע איזה נחת רוח באותם רגעים, היה לרבי חנינא בן חכינאי, עד עכשיו הבנו מפנה ליבו לבטלה באופן שלילי, שהוא מה הוא עושה? מתבטל מהתורה. אומר רבנו, הוא מפנה ליבו לבטלה, זה כל התכלית. דהיינו שמפנה ליבו מכל עסקי העולם הזה לבטלה, כדי לזכות לבחינת ביטול כנל. כלומר, כל המשנה זה להגיע לביטול. ואזי זוכל שיוכלל נפשו במחויב המציאות כנל. ואזי נכללים כל העולמות עם נפשו במחויב המציאות כנל. וזהו, הרי זה מתחייב בנפשו. מה זה מתחייב בנפשו? שנכלל כל העולם בבחינת מחויב המציאות עם נפשו, עכשיו הוא הופך להיות התכלית. ואמרנו בהתחלה שמי מחויב המציאות רק? רק השם ידבר. אבל אם אדם הולך במהלך הזה של התבודדות, שהוא נאור בלילה ומהלך בדרך יחידי, כלומר הוא עושה את זה במקום שאין בני אדם, הוא יזכה לפנות ליבו לבטלה, הוא מפנה את ליבו מכל עסקי העולם הזה, כדי להגיע לביטול, ואז הוא הופך להיות כלול בבורא, וזה נקרא מחויב המציאות. כלומר, אם אדם מבוטל אל האור האלוקי, אז הוא נקרא מחויב המציאות. כי על ידי ההתבודדות הנ"ל, זכה לבחינת ביטול עד שנכלל נפשו בחיוב המציאות, ועל ידי זה נכלל כל העולם עם נפשו בחיוב המציאות כנ"ל, ונעשה נפשו לכל העולם בבחינת מחויב המציאות כנל, וזהו הרי זה מתחייב בנפשו כנל. יש המשך קצת. ועל לך לשון רבנו זיכרונו לברכה מהתורה הזאת שכתבה בתכלית הקיצור, וזהו המהלך בדרך יחידי, הנאור בלילה וכו' לדע, שעיקר הביטול שאדם מבטל ישותו, ונעשה עין ונכלל באחדות השם יתברך, אין זה אלא על ידי התבודדות, וההתבודדות צריך מקום וזמן מיוחד, שלא יבלבלו אותו המונים. והזמן הוא בלילה, היינו הנאור בלילה, שאז הכל ישנים, והמקום הוא בדרך יחידי, ולא בדרך הרבים, שלא יפסיקנו עוברי דרכים. בפועל, שבני אדם לא יפריעו לו. הרי אדם הולך ברחוב, פתאום פוגש אותו פלוני, מוישה, דוד, פוגשים אותו משפחה, חברים. אז ודאי שהם יפריעו לו את ההתבודדות. לפעמים כשאדם מתבודד דווקא בתוך העמולה, יש בזה מעלה מיוחדת. הוא נאלץ להגיע למקום שיש עמולת אנשים. פתאום הוא נאלץ לעמוד כאן לחכות לרכבת. לחכות בתור לבנק. והוא תופס ספר תהילים, והוא לא יכול לקרוא כרגע תהילים, אבל מה הוא כן יכול? לעשות את עצמו, אומר תהילים, אבל לדבר עם השם. אוי אוי אוי, מה נעשה באותו רגע? כל הבנק. הבנק מלא כסף. כל הכסף, הזהב שיש בבנק, הכל הופך להיות מצד התכלית, הכל נהיה עין הגמור, כי יש פה יהודי שבתוך הבנק בתוך שיא המולת הממון. הרי מה, בבנק מה חושבים כל הזמן? על ממון, על הצ'ק שהוא רוצה להוציא, החיסכון שהוא רוצה לבדוק. אז פתאום יש שם איזה יהודי שמדבר עם השם, איזה נחת רוח זה לשם, או כמו שאתה אומר, בנסיעות בדרכים, בטח שזה דבר גדול. אלא דייקה בדרך שאין רבים הולכים שם, שם ילך ויתבודד, והיינו המהלך בדרך יחידי, ואז יכול לפנות ליבו מכל וכל, מכל וכל, ויכול לבוא לביטול כל הישות, כל היש, והיינו והמפנה ליבו לבטלה, ואז כשנתבטל לגמרי, אזי הוא נכלל באחדות השם יתברך, ואז הוא בא לבחינת מחויב. כי הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, וכל הדברים הם אפשר המציאות. וכשנתבטל ונכלל באחדותו, אזי הוא יוצא מבחינת אפשר ונכלל במחויב, וזה בחינת הרי זה מתחייב בנפשו. כלומר, הדבר היחיד שהוא מחויב המציאות זה השם יתברך. כי כל דבר יכול להיות נגמר וקלה. נשמות ישראל שאלו במחשבה תחילה, והם ביטוי של הרצון האלוקי, הם הביטוי של הרצון האלוקי. אם הם עושים את הרצון האלוקי, אז הם הופכים להיות ממש מרכבה לשכינה, וכמו הרוכב והנרכב, יש רוכב ויש נרכב, מי שרוכבים עליו. אם הנרכב הוא הופך להיות בטל אל הרוכב, אז הוא חלק ממנו ומשרת אותו. אז אם הוא חלק ממנו ומתבטל בתוכו, אז הוא הופך להיות גם כן מחויב המציאות. יוצא מהתורה זה דבר נפלא, שהתכלית של כל יהודי להיות מחויב המציאות. עכשיו, להגיד את זה בלי ללמוד את כל שלבי התורה, יש פה סכנה. יש פה סכנה, להגיד את זה סתם ברחוב, או להגיד את זה סתם באמצע שיעור, בלי ללמוד את כל המהלכים שלמדנו היום, יש בזה סוג של סיכון וסכנה, כי מה פתאום? זה הרי כל האפיקורסים בכל הכתבים שלהם, כל הפילוסופים כתבו שהעולם הזה הוא מחויב המציאות. ובאמת רבנו צועק על זה בתחילת התורה, הוא אומר שלוש פעמים חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, שהעולם הזה מחויב המציאות. העולם הזה הוא אפשרי המציאות. הוא יכול להיגמר ברגע, הקדוש ברוך הוא יחליט שהוא הופך את העולם לעין, להחזיר את הכל לנקודת האפס, והוא יישאר בורא, הוא לא צריך אותנו, הוא יישאר בורא עולם, מצחיק להגיד בורא עולם, כי כבר לא יהיה עולם, אבל הוא יישאר מציאות אלוקית של אביה, י' כו'כה, הוא יישאר מציאות של אור, גם אי אפשר לדבר בזה, כי גם אי אפשר להגיד מציאות, כי זה אין סוף, אבל האלוקות יישאר, גם אם העולם לא יהיה, אני הוא קודם שנברא העולם, ואני לאחר שנברא העולם, אני השם לא שניתי, זה פסוק בנביא, לא שניתי, אין אצלי שינויים, העולם לא עושה לי שינויים. בני האדם כל רגע עושים לנו שינויים, נכון? משנים לנו את ההחלטות, את ההכרעות, את המחשבות. רק קונים ממך משהו, אתה מוכר משהו, אתה כבר יש בך שינויים. מדברים איתך, יש בך שינויים. אתה מדבר, אתה שומע, יש בך שינויים. אצל השם, אצל הבורא יתברך, אין שינויים. אני השם לא שניתי, אין אצלו שינויים. לא, בתוך 24 שעות אתה חייב להתבודד. כמו שבתוך 24 שעות, אם לא הנחת תפילין, הלך על היום הזה. אין ליום הזה חיות, אין לו חשמל. אין לו צלם, אין לו צלם אלוקים. יום בלי תפילין, אין לו צלם אלוקים. זה נקרא פושע ישראל בגופו. קרקפת דלה מנח תפילין. אז אדם עבר, עכשיו שאתה כבר יודע מה זה רבנו, אתה לא מניח, אתה לא אומר, עושה התבודדות בתוך 24 שעות, זה בעיה. אם אתה מרגיש עכשיו עת רצון כזאת גדולה, שאתה יודע שעכשיו יש לך כאלה דיבורים לדבר עם השם, אף אחד לא יגיד לך לא לעשות את זה. ברור שחז, חלילה וחס. אבל אתה צריך למלות, לחתום כרטיס. אתה צריך בתוך 24 שעות התבודדות של מינימום רבע שעה. ברור שמה, הכמיעה והציפייה שזה יהיה יותר מרבע שעה, אבל מינימום. תשימו לב, אפילו האנשים שאין להם את המושג של התבודדות. אף פעם בחיים הם לא התבדלו. פתאום קורה להם משהו מאוד מוזר, או נגיד הילד פתאום נשפכו עליו מים חמים. אפילו האדם שלא מתבודד, מה הוא יעשה באותו רגע? וואי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. הוא התחיל להגיד איזה דיבור, זה התבודדות. הוא יגיד את זה בכזה אמת, בדיוק. לכן חשוב שזה יהיה בתוך כל 24 שעות. כל 24 שעות יהיה שעה ביום שאנחנו מתקשרים אל השם בהתקשרות של פנים בפנים, שזה נקרא התבודדות, שהאדם מדבר עם השם. התארת הקודש מביא בשם קדושי עליון, ואחד מהם זה המהר"ל מפראג, שאם אדם היה עושה מצווה מסוימת, נגיד תיקון הכללי, באופן קבוע, יום 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 יום, הוא לא יוותר על תיקון הכללי, כמו שהוא לא יעיז חלילה וחס לוותר על קריאת שמע של שחרית, לקרוא בזמנו. הוא אומר שמה, והוא נפטר בגיל, נגיד, 30, חס ושלום, גלוי וידוע, אומר שם, לפני מי שאמר והיה העולם, שאם הוא לא היה מת, הוא היה ממשיך בשנים הבאות גם להגיד את התיקון הכללי, נגיד, או את אותה הנהגה, מעלים עליו כאילו כל הנצח הוא אמר את זה. זאת אומרת, המצווה הזו עומדת ומלפפת ועוטפת את נשמתו לנצח. כתוב בחז"ל, והזוהר אומר את זה בפירוש, וזה מסקנת הגמרא, ומסקנת הגמרא כל השקלא וטריא, ש... רוב הבני אדם מתים לפני הזמן. אז מעלים עליו כאילו השנים שהיה צריך לחיות, כאילו המשיך להגיד את התיקון הכללי, או המשיך להגיד את ההנהגה הזו. לכן אם אדם יש לו רבע שעה ביום, שזה באמת לא קשה, זה באמת כבר לא, זה תירוצים להגיד שזה קשה. אדם יש לו רבע שעה ביום של התבודדות, והניסיון מראה, וכמה באו ואמרו לי את זה, שהם התחילו להתנהג כך, הם מצאו את עצמם עם חצי שעה ו-40 דקות, לפעמים עם שעתיים ביום. אבל הוא יודע, וזה גם טוב להתנהל כך עם העץ הרע, הוא יודע שגם אם עכשיו חודשיים הוא יעשה התבודדות שעה וחצי ביום, והוא פתאום ירד לרבע שעה, הוא לא ייפול מזה. כי במוח שלו יש לו הנהגה של רבע שעה ביום. וזה רפואה גדולה, זו רפואה גדולה. כי באמת הניסיון מראה שהרבה הרבה הרבה לא עומדים בעניין של התבודדות. רבנו כמה כתב על התבודדות, שזה הנהגה עליונה וכו'. אחד עם זה, רבי נתן כותב שזה יהיה הדבר הכי קשה. רבי נתן כותב מפרוש שזה יהיה הדבר הכי קשה, ההנהגה הכי קשה. שהיצר לא נותן, היצר לא נותן את היישוב הדעת הזה. כי כשיש לאדם יישוב הדעת, לעשות התבודדות כל יום, כל יום, לדבר עם השם, הוא יתחיל לראות שיוצאים לו כאלה דיבורים שלא נאמרו ולא נשמעו בעולם מאז נתלו המאורות. לא היו דיבורים כאלה. זה כזה מתיקות כזו שהקדוש ברוך הוא מנשק אותו ממש, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין, ממש כך, הוא ירגיש את האהבה הנוראה של השם אליו. הוא עשוי להשתגע מאהבת השם, הוא לא יאמין כמה השם אוהב אותו. למה? כי הוא חידש ודיבר דיבורים שלא נשמעו מעולם. הוא אדם שתקן, ברחוב אף אחד לא שומע אותו, אבל כשהוא עם השם, יש לו דיבורים של כאלה נפלאים, כאלה דיבורים. שחידושים כאלה בדיבורים, הוא יודע איך לדבר עם השם על כל מה שקרה איתו וקורה איתו ויקרה איתו ועל העבירות ועל ההודעות ועל התשבחות. אז הדיבורים האלה הם ממש ממש, הם הנשמה שלו, מזה נהיה נשמה, מזה ממש יש נשמה יתרה, כל רגע יש לו נשמה יתרה.